אוקיי, אז כן, אז רבי עקיבא איגר בפאה בעצם אומר לנו שמתנה על מה שכתוב בתורה זה מקרה פרטי של יביד לא מעני, זאת אומרת שכשאתה עושה דברים נגד התורה זה לא יכול לעבוד, והתניה זה עוד אחד מן הדברים שאתה לא יכול לעשות נגד נגד התורה. עכשיו בסוף השיעור הבאתי את המשנה, את הגמרא במסכת נזיר בדף י' א' עמוד א'. הגמרא שם מדברת על היחס בין תנאי לשיעור, אני אזכיר את זה רק בקצרה. הגמרא מדברת שם על על מי שנודר נזירות חלקית, כן, רק מתספורת או רק מטומאה או משהו כזה, אבל בלי הדברים האחרים. והגמרא אומרת ככה, המשנה, אני מתחיל במשנה. הרי אני נזיר על מנת שיש אותו יין ומתאמה למתים, הרי זה נזיר ואסור בכולן. יודע אני שיש נזירות, זה לא משנה, בסוף יש עוד מחלוקת שרבי שמעון אוסר. השאלה היא למה רבי שמעון לא חולק גם בהתחלה. אז הגמרא אומרת, ולפנו גנמי רבי שמעון ברישה, אמר רבי שמעון בן לוי, חלוק היה רבי שמעון אף ברישה. זאת אומרת, מה שהוא אומר בעצם, זה הרי זה נזיר ואסור בכולן, רבי שמעון אומר לא, הוא לא, הוא, 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 הוא לא נזיר. רבינה אמר ברישה לא פליג רבי שמעון, מה איתם המשונה ולמתנה מה שכתוב בתורה. וכל המתנה מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. ולכן אם אתה אומר שאני נזיר על מנת שיש שותה יין, התנאי בטל, לא תוכל לשתות יין ואתה נזיר. המעשה קיים והתנאי בטל, כי זה מתנה מה שכתוב בתורה. אז המחלוקת רבי שמעון בן לוי ורבינה, האם המקרה הזה קשור למתנה על מה שכתוב בתורה, המקרה של, של המקרה הראשון. ורבי שמעון בן לוי אומר את הגמרא, כן, אז מה רבי שמעון בן לוי עונה לרבינה? זה מתנה מה שכתוב בתורה. אז אומר, אמר לה, חי על מנת כחוץ דמי. כשהוא אומר, אני נזיר על מנת שיש שותה יין ומתאמה למתים, העל מנת פה הוא כחוץ. כוונה, אני נזיר חוץ משתיית יין וטומאת מתים. בסדר? זה מה שהוא אומר. תניא קבתי דרבינא, אמר הרי נזיר על מנת שיש שותה יין ומתאמה למתים, הרי זה נזיר ואסור בכולן, מפני שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה, נאו בטל. אז המסקנה זה תנאי, אבל זה מחלוקת המוראים, האם זה תנאי או שיעור. מה ההבדל בין תנאי לשיעור? אז יש פה קובץ שיעורים בכתובות, זה לא ראינו, אז תראו פה, קובץ שיעורים בכתובות, בסימן קופאין ב', הוא מתייחס לסוגיה הזאת, הוא אומר ככה, ברש המגרש מבואר, ואומר הרי את מקודשת, מגורשת חוץ מפלוני, דלא הווי גט, משום דיין זה קריטות. אבל באומר על מנת שלא תנסה לפלוני, הווי קריטות, משום דתנאי מילתא אחריתא הוא. יש הבדל בין לגרש אישה חוץ מפלוני, זאת אומרת אני מתיר אותך לכל העולם חוץ מפלוני, לבין לגרש אישה על מנת שלא תנסה לפלוני. מה ההבדל? ובאור חילוק זה, דבחוץ לא עשה אלא חצי מעשה, שלא התירה לכל, הוא התיר אותה לחלק מהעולם ולחלק אחר לא. אז המעשה עצמו הוא מעשה חלקי. אבל בעל מנת, המעשה שלמה, והיינו שהמעשה מצד עצמה בכוחה לחול בהחלט, על כל אופן. אלא דמילת האחריתי מעכב. ואם יסלק את התנאי, אין מי שיעכב את המעשה מלחול על כל אופן. ומשום אחי מהניה מכילת התנאי. כי אני מישהו יסלק עכשיו את התנאי, ויגיד טוב, אני מוותר על התנאי הזה של חוץ מפלוני, אז היא תהיה מגורשת לגמרי. לעומת זאת, אם אני אומר, את מגורשת ומותרת לכל העולם חוץ מפלוני, ועכשיו אני רוצה לבטל את זה. אין לך לבטל, אני מראש החלתי את הגירושים רק חלקית. בתנאי, אני החלתי את הגירושים לגמרי, רק יש משהו חיצוני שיכול לבטל אותו. אם תנסי לפלוני, זה יבטל את הגט. אז אם אני אבטל את התנאי, אני אגיד, אוקיי, אני מבטל את התנאי, לא צריך את התנאי עכשיו. אז היא מגורשת, וזהו. ביטלתי את התנאי. החלות היא הוכלה באופן מלא. הגירושים הם גירושים לגמרי. היה תנאי שיכול לסייג, איזה משהו חיצוני, ביטלתי את התנאי. אבל אם החלות מראש היא חלות חלקית, חלות משוירת, אז שמה, זה מה שהחלתי, אין יותר. אז אני לא יכול עכשיו לבטל את התנאי, זה, אין מה לבטל. פשוט כל מה שהחלתי זה חצי גירושין. אוקיי? זה בעצם ההבדל. וכן באומר חוץ, וכן באומר חוץ לא מעני לבטל אחר כך את השיעור, כדי שתחול המעשה בלא שיעור. כיוון שמתחילה לא עשה אלא חצי מעשה. וזהו, טעם החילוק בן אומר על מנת שאשתה, לאומר חוץ מן היין. מי שאומר, הרי אני נזיר על מנת שאשתה יין, לעומת מי שאומר, הרי אני נזיר חוץ מיין. הראשון זה תנאי, השני זה שיעור. דבאומר חוץ, לא הייתה קבלת הנזירות קבלה שלמה. אבל במתנה על מנת שהם מותר ביין, קבלת הנזירות מצד עצמה היא קבלה שלמה. אלא שהתנאי יגרום שיהיה מותר ביין. ואילו יסתלק התנאי, לא יהיה נזיר בכלל. משום אחי הוא נזיר. גם עליבא דרבי שמעון הוא תנאי בטל, שיתנה מה שכתוב בתורה. אז בקיצור, מה שהוא אומר, זה שיש הבדל בין תנאי לשיעור, למרות שזה נראה מאוד דומה. כן, אם אני אומר אני נזיר על מנת שיהיה שותה יין, או אני נזיר חוץ משתיית יין, זה לא אותו דבר. מה ההבדל? לאור דברי עירי, שראינו בכתובות, אגב, הקובץ שיעורים הזה על כתובות הוא על דף נ"ו, איפה שרי נמצא. אז ראינו שם שרי מסביר מה, איך בעצם פועל התנאי. אני מכיל את החלות בכל מקרה. רק התנאי הוא משהו חיצוני, שאם הוא לא יתקיים, הוא יעקור את החלות. לעומת זאת, שיעור זה החלה מראש של חצי החלות. אוקיי? זה בעצם ההבדל בין שני הדברים, וזה בעצם ההבדל בין שני ה... בין שני המוראים.
הראשון יהיה מתנה על התורה, על דבר של התורה, על... הראשון יהיה מתנה על תנאי של התורה, על התורה.
מתנה מה שכתוב בתורה. אם אתה עושה את זה כתנאי. אבל שיעור זה לא מתנה מה שכתוב בתורה, זה פשוט שיעור. נגיד, אז לענייננו, אם אתה עושה למשל שיעור, הרי את מקודשת לי חוץ משאר כסות ועונה, לכאורה היא לא תהיה מקודשת בכלל. המעשה לא קיים, כי אין חלות כזאת. נכון? אבל אם הוא אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה, זאת התנאיה, זה לא שיעור. פה דווקא המעשה התקיים, והשיעור מתבטל, או התנאי מתבטל. אני מקודשת לי, ואני גם חייב לשאר כסות ועונה. למה? אז כמו שרי הסביר שמה, שאני בעצם מכיל את זה לגמרי, רק אני רוצה שהתנאי יעקור את זה חלקית, דווקא בגלל שאי אפשר להכיל את זה חלקית. אז אני רוצה שהתנאי יעקור את זה, להכיל את זה באופן מלא, והתנאי יעקור את זה אם הוא לא יתקיים. זה מה שאני רוצה. אבל תנאי כזה אי אפשר לעשות, וכיוון שכך התנאי בטל, והמעשה נשאר קיים, והיא מקודשת לו לגמרי. אם הוא היה עושה שיעור, אז לא. כי שיעור זה, אתה עשית חצי קידושין. אין דבר כזה חצי קידושין. כן, הבאתי פה דוגמה, אדם מוכר בית ומתנה שאם הקונה יעלה לגג, אז המכר בטל. לכאורה, זה בעצם מכירה חלקית, הוא לא נתן לו את הזכות לעלות לגג או להשתמש בגג, אוקיי? מכר לו את הבית חוץ מהגג. אבל לא, אם הוא מתנה על מנת שהקונה לא יעלה לגג, אז לא, הוא יקנה לו את כל הבית. רק יש תנאי שאם הוא יעשה שימוש, זה שלו. רק אם הוא יעשה שימוש במה ששלו, אז המכר יתבטל. אז נגיד, אם הוא בכל זאת עלה לגג, אז אם זה היה שיעור, לא קרה כלום למכר, הוא גזלן. זאת אומרת, כי הוא קנה רק חלק מהבית, את הגג הוא לא קנה, ואם הוא עולה לגג בכל זאת, אז הוא גזלן, הוא עולה לחלק שלי. אבל אם זה תנאי, אז ברגע שהוא עלה לגג, כל המכר מתבטל, בגלל שהוא עבר על התנאי. ברגע שהוא עבר על התנאי, כל המכר לא קיים. כן, אז זה בעצם ההבדל בין תנאי לבין שיעור. אלו דברים שאין להם שיעור. עכשיו, אני מזכיר לכם שראינו לפני כמה פעמים שתוספות בכתובות מביא את הסוגיה הזאת בנזיר. תראו, הבאתי פה את הקטע הרלוונטי. הרי זו מקודשת, מדובר על מי שמקדש על מנת שאין לה עליו שאר כסות ועונה. כן? מה? על מנת שאין לה עליו שאר כסות ועונה. אז רבי מאיר אומר, הרי זו מקודשת ותנה ובטל. רבי יהודה אומר, זה דבר של ממון, אבל לענייננו מה שחשוב זה רבי מאיר. נגיד שזה לא היה ממון. אנחנו לומדים כרגע רק את הדין של מתנה מה שכתוב בתורה. אז נניח שזה לא היה דבר של ממון. אז בעצם גם רבי יהודה היה מסכים לרבי מאיר. נכון? שמה? שהתנאי בטל והמעשה קיים. אז אומר התוספות, על כוח הרבה דקף לי לתנאי העירי, דאמר לי, אם אין לך על הישר כסות ועונה הרי את מקודשת, ואם לאו, אל תהי מקודשת. מדקאמר לכמן, תם אדם מאיר, דתנאו בטל, משום למתנאי מה שכתוב בתורה. והיא לא קפי לתנא, תיפוק לדתנאו בטל לרבי מאיר, משום דבי, תנאי כפול. לכן ברור שהוא הכפיל פה את תנאו. נכון? כי אחרת הדיון הוא לא מתנה מה שכתוב בתורה. אין פה תנאי כי לא כפלת את התנאי. ותאמה, אומר התוספות, אם כן, המה היא מקודשת? הרי התנה בפירוש, אם יהיה עליו שאר כסות ועונה, שאינה מקודשת. אז איך אתה יכול להגיד שהיא מקודשת, למרות שיש לה שאר כסות ועונה? כן, ראינו את התוספות. ואין לומר דלכך מקודשת, זה הקטע החשוב. ואין לומר דלכך מקודשת, לפי שמקדשה על מנת שתמחון לו, והרי מחלה. הוא לא מקדש אותה על מנת שהתורה לא תטיל עליו חיוב שאר כסות ועונה, אלא על מנת שהיא תמחול. זה משהו אחר. אתה לא הולך פה נגד רצון התורה. נכון, אני חייב לך את אשר כסות ועונה, אבל אני רוצה שתמחלי על מה שאני חייב לך. אז הקידושין הכילו את החיוב הזה. אני חייב לך אשר כסות ועונה, לא הלכתי פה נגד התורה. ולכן, כל מה שאני רוצה זה שאת תמחלי לי. אז בעצם, גם לפי רבי מאיר זה צריך להיות קיים, כי זה בכלל לא מתנה מה שכתוב בתורה. אולי זאת גוף הסברתו של רבי יהודה. לכן הוא אומר שבדבר של ממון תנאו קיים, כי בעצם זה סוג של מחילה. התוספות שואל אפילו לרבי מאיר. למה רבי מאיר קושר את זה לדין מתנה מה שכתוב בתורה? הוא בסך הכל רוצה שהיא תמחל לו. מה? אז זה רשב"א כבר מאיר, הוא טוען שעונה זה לא ממון. רק שער וכסות, אמרו שער וכסות ועונה, כי אלה שלושת החיובים, אבל הדיון הוא בעצם רק על שער וכסות. לא כולם מסכימים אגב. יש כאלה שטוענים שגם עונה זה ממון, כי בסך הכל, אני חייב לה משהו, הנאה זה שווה כסף. אני חייב לה משהו, ושייכת פה מכילה, שייך הכל. זאת אומרת, זה שזה לא כסף, מה זה משנה, אם אני התחייבתי לה לתת לה כיסא. זה גם כן שווה כסף. אז הנאה היא גם שוות כסף. אבל באמת הרשב"א אומר שלא. אז כך תוספות אומר, אז לכאורה בעצם, אז מילא רבי יהודה יכול להיות שזה גוף מה שהוא אומר, שבדבר של ממון תנאו קיים, למה? כי זה בכלל לא מתנה מה שכתוב בתורה. אתה בסך הכל מתנה שאתה תמחל לי, החיוב נוצר. אני לא מתווכח עם התורה שאני חייב, אבל אני רוצה שתמחל, אם אתה לא תמחל, אז אני לא מוכן לעשות את זה. וזה גוף, לכן רבי יהודה אומר שתנאו קיים בממון, כי אפשר למחול, באיסור אין מה למחול. אבל, מה עם רבי מאיר? אם באמת אני רק מתנה שאתה תמחל, לא מתנה עם התורה, אז מה הבעיה? למה רבי מאיר אומר שהתנאי בטל והמעשה קיים? אז הוא אומר, אין לומר שהוא מתנה על מחילה, ולא על התורה עצמה. ואין לומר דלכך מקודשת לפי שמקדשה על מנת שתמחול לו, והרי מחלה, אלא דאין מחילתה מחילה, כן? אולי זה ההסבר בדעת רבי מאיר, שבעצם הוא מקדש אותה על מנת שתמחול לו, כן? ומה? המחילה לא תופסת, כי התורה מחייבת אותו לתת. למה? דעתניה בפרק בית דנזיר, הרי אני נזיר על מנת שישתה יין, מהגמרה שראינו עכשיו, ואת המלא מיתים, הרי זה נזיר ואסור בכולן, מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה. והטעם לא שייך לשנוי לאחי. שם אומרים, זה מתנה על מה שכתוב בתורה, והתנאי בטל והמעשה קיים. עכשיו, אם אתה מסביר שפה התנאי בטל והמעשה קיים אצל רבי מאיר, זה בגלל ש... התניה הייתה על המחילה, ולכן המעשה קיים, והמחילה אי אפשר לתנות, כי התורה מחייבת. אם זה היה ככה, אז למה גם בנזיר, על מנת ששתי יין, גם שם התורה הגברה אומרת, שזה מתנה מה שכתוב בתורה. מה התניתי שם? למה שם המעשה קיים והתנאי בטל? הרי על הצד שאני אצטר לשתות יין, לא התכוונתי להיות נזיר בכלל. אותה שאלה שתוספות שואל פה, הוא שואל על הגמרה בנזיר שם. ושם, אתה לא יכול לענות כמו שניסינו לענות פה, שאני מתנה איתה שהיא תמחל לי, אני לא מתנה על התורה. מי ימחל לי על היין? אין פה מולי מישהו שאני יכול לבקש ממנו, תשמע, תמחל לי על איסור שתיית היין. פה אני מתנה עם התורה, מי שעומד מולי זה התורה, לא בן אדם אחר. אז פה זה ודאי מתנה מה שכתוב בתורה. אז אם ככה, מילא אם היית מסביר לי פה בדבר שבממון, למה התנאי בטל והמעשה קיים? כי אי אפשר למחול. כן, אבל המעשה קיים כי באמת התכוונתי להכיל את המעשה. כן, רק עשיתי שהיא תמחל, ולמחל אי אפשר, כי התורה מחייבת. אם זה היה ההסבר, ההסבר הזה לא יכול לעבוד בנזיר. כן, שם אין מי שימחול, זה לא תנאי בכלל. אגב, בדעת רבי יהודה, זה הכל בדעת רבי מאיר, בדעת רבי יהודה, או שזה גוף ההסבר. רבי יהודה טוען שאני מתנה על מה שכתוב בתורה, אבל בדבר של ממון התנאי קיים. למה? כי בדבר של ממון אני לא מתנה על התורה, אני רק מבקש ממך למחול. והוא רק בניגוד לרבי מאיר טוען שאפשר למחול. מגיע לה, מגיע לה, אז מה? אבל היא יכולה למחול. רבי מאיר אולי יגיד שאי אפשר למחול, מה לפי ההצעה של תוספות שהוא שולל, אבל זאת הייתה ההצעה. אבל דעת רבי יהודה, אני מתנה שהיא תמחל, ואפשר למחול. ואז למה בנזיר קושרים את זה המתנה מה שכתוב בתורה? בדיוק בגלל זה. בדיוק בגלל שבנזיר אין אפשרות לפרש את זה שאתה, זה איסור, זה לא ממון. אז אין שמה, אי אפשר לדבר שמה על מחילה. לכן בדעת רבי יהודה זה באמת יכול להיות ההסבר. אבל בדעת רבי מאיר יש פה בעיה, למה רבי מאיר אומר שהתנאי בטל והמעשה קיים? גם המעשה צריך להיות בטל. כי על דעת כן לא התכוונתי לעשות את המעשה, ובנזיר אתה לא יכול לענות שזה רק מחילה. אז בעצם, איך התוספות תופס את הגמרא בנזיר? תוספות טוען בגמרא בנזיר שזאת ממש התניה. זה לא שיעור. אם הגמרא בנזיר הייתה שיעור, אז מה זה קשור אלינו? אנחנו מדברים על מתנה מה שכתוב בתורה. אתה אומר שמתנה מה שכתוב בתורה, התנאי בטל ולכן המעשה קיים. אם זה היה שיעור, אין מה לדבר בכלל בשפה הזאת. אני החלתי חצי חלות. לא עשיתי חלות רק יש תנאי שיעקור אותה. החלתי חצי חלות. מה, ברור שתוספות קושר את זה לפרשת תנאים ממש. לא לחלות משוירת. זה פרשת תנאים ממש. אבל זה באמת שאלה. כי תוספות מבין את זה גם בנזיר. מילא, גם באישה צריך לדון. גם באישה, כשאני אומר, הרי את מקודשת היא על מנת שאין לך עליי שאין כסות ועונה. בעצם זה שיעור, זה לא תנאי. רק אם אתה אומר שאני מתנה שהיא תמחל. אבל אם אני מתנה שהקידושין עצמם לא יחייבו אותי בשאין כסות ועונה, זה לא תנאי, זה שיעור. מול מי אני מתנה? אבל בנזיר יש רק את האפשרות לפרש כך. אין את הפרשנות שאני מתנה עם מישהו שימחל לי. כאן אני מתנה עם התורה, ואני רוצה לא להיות אסור ביין. באיזה מובן זה תנאי? זה ודאי שזה שיעור. איך אפשר בכלל להסביר שם שמדובר בתנאי? תנאי מי? מי אני מתנה? על מה אני מתנה? אוקיי? אז רבי עקיבא איגר עצמו, בהמשך שמה, אחרי הקטע שראינו בפעם הקודמת, אומר ככה, ובהי על מנת שלא תשמיטני שביעית, כן, מישהו מתנה, נותן הלוואה למישהו, על מנת שלא תשמיטני שביעית. זה בפרק שלנו בהמשך, אגב. יש לומר, דתנאי, אם תרצה להשמיטני, יהיה המעות למפרע רק דרך פיקדון. למה זה שייך לתנאי? אתה רוצה שהתורה לא תעשה שמיטת כספים. באיזה מובן זה שייך בכלל לפרשת תנאים? אז הוא אומר, אין בעיה, אני מלווה לך. עכשיו אני אומר, מתן הכסף הזה הוא הלוואה, רק אם אתה לא תשמוט אותי בשביעית. לא השביעית עצמה, אתה לא תשמוט אותי בשביעית. אם אתה תרצה לשמוט אותי בשביעית, אז הכסף הזה הוא פיקדון. פיקדון לא נשמט בשביעית. רק הלוואה. אוקיי? אז הוא בעצם עושה פה פעולה של נתינת כסף בתנאי. לכן זה תנאי. לכן רבי קיבגר אומר, שם אני מבין למה זה פרשת תנאים. כן, יש פה מישהו אחר. אתה עשית משהו, ואתה מתנה את זה בזה שהמישהו אחר יגיב כך או יגיב אחרת. כן. כן. ובהעידה על מנת שאין לך עליי הונאה, כן, זה מחר, בתנאי שלא יהיו דיני הונאה, אם המחיר גבוה מדי או נמוך מדי. היינו גם כן, די אם ירצה הלוקח, שיחזיר לו הונאתו ויהיה המקח קיים, יתנה דלא יהיה מקח למפרע ותיבטל המקח. זאת אומרת, הוא מתנה את המקח בכך שאתה תדרוש ממני את דין הונאה. אין בעיה, כי זו התנאיה מול מישהו אחר שימחל לי או שלא ימחל לי. ובמציל מתוך הנער, אם יש בית דין, יתנה בפני בית דין, היינו רק הודעה שאינו רוצה להציל בשכר כפועל בטל. דניחה לתפי בעביד אתה, ולהרוויח הרבה, ומאלה מגיע לו שכרו משלם. כן, מישהו שהולך להציל עבדה בנער, הוא בעצם צריך לקבל כפועל בטל. לא משלמים הוא באמת שכר על העבודה שלו. בסדר? אבל הוא אומר, לא, יש לי עבודה שאני מרוויח הרבה כסף, ואני לא מוכן להפסיד אותה בשביל להציל את העבדה שלך בנער. אז אומרים, אם יש שם בית דין, שיתנה בפני בית דין. נגיד, אני מציל את העבדה, ובלבד שתשלם לי את מלוא ההפסד שלי. מול מי הוא מתנה שם? אז הוא אומר, שם הוא, 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 הוא אומר, הוא מתנה בעצם שהוא לא רוצה, זאת לא התנאיה בעצם. זה לא באמת, אלא הוא אומר, אני מציל רק אם אתה תשלם לי מחיר שלם. אם לא, אז אני לא מוכן לעשות את העבודה הזאת. אז אם אתם דורשים ממני לעשות את העבודה הזאת, תשלמו לי מחיר שלם. זה לא ממש התנאיה.
מי הוא משלם לו?
בעל העבדה. הבית דין רק נציגים שלו, כי הוא לא נמצא פה, לא יודעים מי הוא. ואני נבוך ביותר, בעל מנת שאין לך עליי הונאה, אומר רבי עקיבא איגר. לא היה כלל בדרך תנאי, רק שאינו רוצה למוכרו. רק בזכות זה שלא יהיה עליו הונאה, ומי שקיבל עליו הלוקח, הווה כסילק עצמו הלוקח מדין חזרת הונאה. וכן בשמיטה אינו רוצה להלוות, לא רק בזכייה זו, שלא ישמתנו שביעית, והלווה קיבל עליו כן. ואף על פי כן לא מצי מסלק נפשו מזה נגד דין תורה. וכעיד הכתובות ראש פרק הכותב, דדין ודברים אין לי בנכסייך, וגם כן מי כן מתנה מה שכתוב בתורה, אם חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה. אף די אינו בדרך תנאי, כדי כתבו התוספות שם, מדי לא התנתה היא אמו. אז הוא אומר, כל הדברים האלה אני הייתי אומר, לולי דה מסטפינה, אומר רבי עקיבא איגר, כל הדברים האלה אני הייתי אומר, הם בכלל לא תנאים. זה בכלל לא תנאיות, זה שיעור. זה שיעור, אני אומר, אני מוכר לך את החפץ הזה, אבל בלי דין עונה. מחירה יש לה המון דינים, חוזה מחירה יש לה המון דינים. אחד הדינים זה דין עונה, בחוזה שלי דין עונה לא כתוב. חוזה חלקי, אוקיי? זה לא התניה, זה שיעור. בסדר? אותו דבר בשביעית, כן, ההשמטה של ההלוואה בשביעית, גם זה בעצם חלק מחוזה ההלוואה, אומר את הסעיף הזה אני מוחק מהחוזה. נכון. אז הוא בעצם אומר, אני בעצם הייתי אומר שכל הדברים האלה הם שיעור, ולא תנאי. עכשיו, אני לא לגמרי רואה את ההכרח שלו, כי הוא עצמו בפסקה הקודמת הסביר היטב למה זה בעצם תנאי. הוא בעצם אומר, אני מתנה איתך שלא, שתמחל לי, לא שאני מתנה איתך או אני מוחק חלק מהסעיפים בחוזה. ולכן זה מתנה מה שכתוב אותו, אם תעשה את זה בשפה של שיעור, אז הנה חינמי, אבל אם אמרת את זה בדרך של על מנת, אז אתה מתנה. האם על מנת, כל האומר על מנת כי אומר חוץ דמי, זה הגמרא בן נזיר שם, בדף י"א. האם כל האומר על מנת כי אומר חוץ דמי, או כל האומר על מנת זה, 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 זה תנאי, ולא חוץ, חוץ זה שיעור. כן? זה אומר, ואחר עומד לנגדי, דברי התוספות שם דף נ"ו, ועל מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה. דייקשו דעה לרבי מאיר באינה תנאי כפול, ולפי הנ"ל אינו בדרך תנאי, רק שמקדשה בגירעון זכות זו, שלא תהיה עליו חיוב שאר כסות ועונה. ודברי התוספות לא נחתה אל אחי, צריך עיון גדול. בדיוק מה שראינו קודם בתוספות, תוספות מבין שהדבר הזה הוא תנאי. לא רק זה, אפילו בנזיר תוספות מבין שזה תנאי, שזה עוד הרבה יותר מרחיק לכת. באישה, אני באמת, יש פה כמה דרגות. ואת אם אני עושה סתם חוזה בתנאי שתשלם לי עוד 100 שקל, זה בכלל אין בעיה, זה תנאי רגיל, אוקיי? אם אני עושה עם אישה על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה, זה כבר מתחיל להיות יותר בעייתי. למה? כי החיוב של שאר כסות ועונה הוא חלק מחוזה הקידושין. ואני רוצה שהחלק הזה לא יהיה קיים. אבל מה? אני עושה תרגיל. אני מנסח את זה בניסוח של תנאי, לא בניסוח של שיעור. אבל ברור שברמה המהותית מדובר פה בשיעור, לא בתנאי. רק המנגנון שבו בחרתי לבצע את זה, זה מנגנון של תנאי. בנזיר, זה בכלל לא מנגנונים. מה שאתה עושה זה שיעור. אין פה בכלל תנאי. אין פה מישהו שעומד מולך, אין כלום. אז זה דרגה שלישית כבר. בסדר? עכשיו, תוספות, הוא אומר, הוא רוצה לומר שאפילו אין לך עליי עונה, או שלא תשמטני שביעית, גם שם זה בעצם שיעור ולא תנאי. רבי עקיבא איגר טוען. אבל זה אמרנו, הוא עצמו הסביר בקטע הקודם, למה גם בהחלט אפשר לפרש את זה כתנאי. ואז הוא אומר, כן, אבל על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה, זה כבר ממש, ממש לא, זה ממש שיעור. ועדיין אנחנו רואים בתוספות בכתובות, שהוא אומר שזה תנאי, זה לא שיעור. מה שאני אומר עכשיו, אפילו בנזיר תוספות בכתובות אומר שזה תנאי ולא שיעור. מה? כי הוא בעצם אומר, אתה רוצה לבטל את סעיף השמטה של ההלוואה, זה מה שאתה רוצה לעשות. אז אתה בעצם עושה חוזה בלי אחד הסעיפים. אז זה שיעור, זה לא תנאי. יש את המנסח את התנאי של תנאי, מה זה אומר? תכלת, יש פה הלוואה שבעצם סילקת הצידה את הדין של שמיטת כספים. זה שעשית את זה בתרגיל כזה, אז מה, עדיין הלכת נגד התורה. אז בעצם עשית פה שיעור. השתמשת במכניזם מתוחכם כדי לעשות שיעור. אז זה בסדר, אבל אם השתמשתי במכניזם מתוחכם, זה המכניזם שהשתמשתי, אז זה תנאי, זה לא שיעור. לכן זה לא נראה לי הכרחי במה שרבי עקיבא איגר אומר. הוא עצמו הסביר את זה למעלה, בקטע הקודם. אבל אחרי זה בשאר כסות ועונה זה באמת כבר דרגה יותר בעייתית. כי שם אני לא מתנה, אני לא, אני, זה חלק מחוזה הקידושין. המחויבות של הקידושין זה שאני חייב לשאר כסות ועונה. ואני רוצה שזה לא יקרה. ואני אומר, גם שם לא נורא. הוא מקשה, הוא אומר, התוספות רואים שזה תנאי. לא נכון, זה תנאי, לא נורא. כי בעצם מה שאני רוצה, זה אני רוצה לקדש אותה. רק אם היא לא תמחה לי לשאר כסות ועונה, אז בעצם זה לא יכול לעבוד. אבל אם זה היה הסבר, אז בנזיר זה לא היה יכול להיות תנאי, אלא שיעור. מנזיר אנחנו רואים שתוספות מבין שההתניה היא לא התניה עם האישה, היא התניה עם התורה. אבל אם זה התניה עם התורה, אז צודק רבי עקיבא איגר, אם זה ככה, אז זה שיעור. זה לא תנאי. אם אתה מתנה עם האדם שמולך, אז יש לי מוצא, אני יכול להגיד, זה בעצם התניה, זה לא שיעור. כי אני לא רוצה שלא יהיה חיוב של כסות ועונה, אלא שהיא לא תממש את החיוב שמגיע לה. אוקיי? זה בסדר, אבל תוספות שולל את זה. תוספות אומר, לא יכול להיות שזה המנגנון, עובדה שבנזיר רואים שזה קיים, ובנזיר זה ודאי לא יכול להיות המנגנון, אין שם מי שימחל. אז תוספות מבין שהרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה, מצד אחד זה לא התנאיה עם האישה אלא עם התורה, ומצד שני אומר תוספות זה פרשת תנאים. זה לא שיעור. זה באמת כבר בעייתי. בעניין הזה רבי עקיבא איגר צודק. אני הייתי אומר שגם בנזיר וגם שאר כסות ועונה זה שיעור. אבל תוספות אומר לא ככה. האם אתה אומר לא ככה פירוש הדבר, אתה בעצם אומר שזאת התניה. טוב, אז אם זה התנאי, אז אולי זה התנאי עם האישה שתמחה לי. אבל לא יכול להיות, כי אז בנזיר זה לא היה עובד. זה לא התנאי עם האישה, זה התנאי עם התורה. אם זה התנאי עם התורה, אז מה אתה אומר? אתה בעצם עושה שיעור. באיזה מובן זה תנאי? אתה אומר, כאילו, אם לא תוותרי לי התורה, לא תוותרי לי על שאר כסות ועונה, אז אני לא רוצה לקדש את האישה. התורה נמצאת פה בחוזה, מה יש לך להתנות עם התורה? אתה רוצה לקדש אישה בלי שאר כסות ועונה. אז אתה בעצם משייר, אתה לא מתנה. זה בעצם מה ששואל רבי עקיבא הגיע. בעצם, בסופו של דבר, אם אתה מתנה עם התורה, אם אתה מתנה עם בן אדם שימחל לך, זה משהו אחר. כן.
כן.
נכון. ולא רק זה, אלא למה באמת המעשה קיים והתנאי בטל. שיעור, אז עשית חצי, אז איך זה יכול להיות שעכשיו היא מקודשת, אתה גם חייב לשאר כסות ועונה. לא רציתי לשאר כסות ועונה, לא החלתי את זה בכלל, אם זה שיעור. לכן תוספות אומר, זה תנאי, זה לא שיעור. בסדר? אז הנקודה היא, אני חושב, בסופו של דבר, המוקד של הבעיה זה נזיר. באישה אפשר היה להתווכח, באישה אפשר היה להגיד שאני מתנה שהיא תמחל לי. אבל תוספות שקושר את זה לנזיר, רואים שתוספות מבין שהנקודה היא לא המכילה. אתה יכול להתנות עם התורה, וזה עדיין תנאי ולא שיעור. זה באמת חידוש גדול. אבל זה בעצם איכשהו יוצא ככה. אני רוצה לעשות שיעור בדיני התורה. אבל אני לא יכול לעשות שיעור. כי התורה הגדירה את החלות ככה ולא ככה. אני לא יכול לעשות חלות שהתורה לא הגדירה. אז אני מתחכם לתורה. אני מתנה את התנאי. מהתורה, לא עם האישה. אני מתנה עם התורה. זאת אומרת, אם את תרצי שאני אתחייב שאר כסות ועונה, לא מקדש את האישה. אני מקדש אותה רק אם תוותרי לי. תורה תוותר. כן, לא. אותו דבר בנזיר. אני מקבל על עצמי נזירות, רק בתנאי שהתורה תוותר לי על שתיית יין. בסדר? אז אני עושה את זה כהתניה. כן, בדיוק. אז על זה, ולמה הוא עושה את זה? כי צריך להבין למה הוא עושה את זה. הוא עושה את זה בגלל מה שרי אמר, בתוספות. כי הרי אתה לא יכול לעשות חלות חלקית. גם הוא מבין, אי אפשר לעשות חלות חלקית. אז הוא מנסה להתחכם. הוא לא עושה חלות חלקית, הוא עושה חלות מלאה בתנאי. אבל בעצם מטרתו לעשות חלות חלקית. הכיוון שחלות חלקית אי אפשר לעשות, כי היא לא מוגדרת, אז הוא מתחכם, הוא עושה זה בדרך של תנאי. הוא רוצה שהתורה תוותר לו על חלק מהחלות. בסדר? ועל זה, עכשיו השאלה היא, מה קורה במצב כזה? אז הוא אומר, התנאי בטל והמעשה קיים. כי אם אתה הלכת במנגנון של ההתניות, אז במנגנון של ההתניות זה מתנה מה שכתוב בתורה. מתנה מה שכתוב בתורה, התנאי בטל והמעשה קיים. כן, בדיוק. אם זה היה שיעור, אז המעשה עצמו לא יכל. אוקיי? אז בעצם יש פה התניה, באמת, זה מחדד מאוד את הנקודה שמתנה מה שכתוב בתורה, אתה מתנה מול התורה. אתה מתנה מול התורה. אתה לא יכול להתנות מול התורה, כמו יעביד לא מעני, זה לא יעבוד. כיוון שזה לא יעבוד, התנאי לא נוצר, וכיוון שהחלת את כל החלות ורק התנאי היה אמור לעקור את זה, והתנאי הרי לא נוצר, כי זה נגד התורה. אז לכן המעשה קיים והתנאי בטל. זה באמת נקודה עדינה, כי אנחנו רואים כאן, רבי עקיבא הגיע רוצה לטעון שלפעמים משתמשים במונח מתנה על מה שכתוב בתורה, למרות שלא מדובר בכלל בפרשת תנאים. לא בפרשת תנאים, זה מתנה מה שכתוב בתורה, הכוונה אי אפשר לעשות משהו נגד התורה. אבל בתוספות רואים לא כך. בתוספות רואים שזה כן מפרשת תנאים, זאת התניה, זה לא שיעור. אפילו נזיר זאת התניה. ולכן דין מתנה על מה שכתוב בתורה, הוא באמת חלק מפרשת תנאים. שמי שמתנה מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. וממילא, המעשה קיים, בלי הסתייגות. וזה כן מפרשת תנאים. אוקיי? זה בעצם הנקודה. הבאתי פה ארבעה מאפיינים למה המקרה של פאה הוא בכלל לא תנאי. כמי שקוצר על מנת שלא יהיה דין שכחה. למה זה בכלל לא תנאי? המאפיין הראשון זה שהתנאי פה הוא מיידי. זה לא על מנת שהיא לא תשתה יין בעוד שבוע. אלא עכשיו, ברגע ששכחתי לא יחול על זה דין שכחה. אוקיי? אז זה מיידי. לכן בעצם רבי עקיבא הגיע מבין שזה שיעור ולא תנאי. כי מה זה תנאי? תנאי זה משהו עתידי שיחזור ויעקור את החלות שהחלת עכשיו. פה אין שום דבר עתידי, אתה מראש לא רוצה שיחול דין שכחה. עכשיו שלא יחול, ברגע ששכחת, לא יחול דין שכחה. שום דבר פה לא קורה למפרע. זה לא משהו רטרואקטיבי, אוקיי? זה המאפיין הראשון. המאפיין השני, אין כאן צד שני. מול מי אתה מתנה? אני קוצר בתנאי שמה. מי עומד מולך שאתה מתנה איתו? זה רק התורה, זה מה שאמרנו קודם, אבל זה... רבי קיבי לא מקבל את זה, אז הוא אומר, זה לא, לכן זה לא תנאי, כי אין אף אחד שעומד מולך. אז גם מידי, אף אחד לא עומד מולך. דבר שלישי, בקצירה זה עוד יותר גרוע אפילו מנזיר ומקידושין. למה? כי קצירה היא בכלל לא פעולה הלכתית, היא פעולה פיזית. אז מה אתה מתנה? שמה, שאם זה לא קרה, אז לא קצרת? אבל כן קצרת. למשל, אפילו בנזיר, שזה המקרה הכי קיצוני שראינו קודם, זה לא אותו דבר כמו בקצירה. כי בנזיר אני נודר נזירות, זאת פעולה הלכתית. אני יכול להגיד שעל דעת כן, לא נדרתי. אפשר להגדיר את המעשה הזה כמעשה של תנאי. אבל בקצירה זה באמת מוזר, מה אתה מתנה פה? שאם יהיה דין שאני מתנה מול התורה, אוקיי, אכלתי את הלוקש הזה. אפשר לתנות מול התורה. אבל מה אתה מתנה? שמה, שאם יחול דין שכחה אז לא קצרת? וקצרת, הנה. לכן בשכחה, רבי קיבגר ודאי צודק, שזה לא תנאי בכלל. והמושג מתן מה שכתוב בתורה, הכוונה אי אפשר לפעול נגד התורה. אני חושב שהנקודה היא שבכל שאר המקרים, לפחות לפי תוספות, זה כן תנאי. אבל נכון שלמרות שזה תנאי, זה שהתנאי בטל, יכול להיות שהוא לא מפרשת תנאים, אלא מיעביד לא מעני. זאת אומרת, אי אפשר לפעול נגד התורה, ולכן התנאי לא יתקיים. ואז המעשה קיים והתנאי בטל. ואפשר היה להגיד שכל... לא בקצירה, אלא בכל המקרים האחרים, כיוון שזה מפרשת תנאים, אז גם דין מתנה על מה שכתוב בתורה הוא ממשפטי התנאי. הוא לא שייך ליעביד לא מעני. דווקא מינה, אביי שאומר שיעביד כן מעני, הוא חולק על זה שמתנה מה שכתוב בתורה התנאה הוא בטל. אם זה מפרשת יעביד לא מעני, אז לכאורה אביי צריך לחוק על זה. נכון? אבל אם אני מבין שזה מפרשת תנאים, זה לא קשור ליעביד לא מעני. התורה אומרת שאם אתה מתנה נגד התורה, התנאי לא עובד. אז זה חידוש מיוחד לפרשת תנאים. אז לא קשור לאביי ולרבה. פה גם אביי יסכים. בסדר, זה בעצם יהיה, זאת בעצם תהיה ההשלכה. המאפיין הרביעי של הקצירה וזה מאפיין של כל המקרים, זה שההתניה היא לא על דבר צדדי. שאני מגרש את האישה על מנת שלא תשתה יין. שתיית היין לא קשורה לגירושין. זה לא מסייג את הגירושין. זה מתנה אותם במשהו אחר, במשהו צדדי. פה אני רוצה להתנות את זה בזה שלא יחולו חלק מההשלכות של החלות שאותה עצמה אני מכיל עכשיו. אז זה, אומר רבי עקיבא איגר, זה שיעור, זה לא תנאי. זה המאפיין הרביעי. נכון, לכן אומר רבי עקיבא איגר, זה לא תנאי, זה שיעור. כיוון שחלק מהקידושין זה להתחייב שאר כסות ועונה. אם אתה רוצה לעשות קידושין בלי שאר כסות ועונה, אתה בעצם מסייג את פעולת הקידושין עצמה. אז השיעור זה לא תנאי. אז זה ארבעה מאפיינים שונים, למה בקצירה נגיד שלא יחול דין שכחה, זה בכלל לא שייך לפרשת תנאים. אבל שימו לב שבמקרים האחרים שהבאתי, לא כל המאפיינים מתקיימים. נגיד במקרה של נזיר, המאפיין השלישי לא מתקיים. השלישי זה שאין כאן פעולה שאפשר להתנות עליה. בקצירה, זאת לא פעולה שאפשר להתנות עליה, קצרתי. בנזיר אפשר להתנות. אני לא התכוונתי לקבל על עצמי נזירות, אם לא מתקיים, כך וכך. המאפיין הזה לא מתקיים בנזיר. וגם לא בקידושין. על מנת שאין של... קידשתי, אני יכול להגיד שלא התכוונתי לקדש. המאפיין הרביעי מתקיים גם בקידושין וגם בנזיר. כי מה שאני מתנה עליו הוא חלק מתוכן החלות עצמה. המאפיין הראשון שזה תנאי מיידי גם מתקיים בהם. המאפיין השני שאין כאן צד שני, זה תלוי. אם אני מבין שאני נגיד בקידוש, בנזיר ודאי אין צד שני, אז המאפיין השני לא מתקיים. בקידושין זה תלוי. לפי רבי עקיבא איגר הוא לא מתקיים. לא, סליחה, לפי רבי עקיבא איגר הוא כן מתקיים. בגלל שאתה מתנה עם האישה, יש פה צד שני. אבל לפי תוספות שאומר שההתניה זה לא התניה עם האישה שתמחל, אלא זה התניה עם התורה, אז בעצם אין צד שני, גם המאפיין השני לא מתקיים. אתה יודע, אתם רואים את ההיררכיה בין המקרים האלה, המקרה של קוצר על מנת שלא יהיה שכחה, המקרה של קידושין והמקרה של נזיר. אתה יודע? וכמובן שלא תשמטני שביעית ושאין בו דין, ואין בו דין הונאה. גם זה, גם אלה מקרים שנכנסים פה, ובכל אחד מהם חלק מארבעת המאפיינים לא מתקיימים, אבל לפחות לפי, ב, 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 בקצירה כל ארבעת המאפיינים מתקיימים, ולכן שמה ברור לי שזה לא שייך למושגי התניה, בכלל. ובכל זאת ברטנורה אומר זה מתנה על מה שכתוב בתורה. אז שמה די ברור שלשיטתו לפחות מתנה על מה שכתוב בתורה, הכוונה הולך נגד התורה. כי שם זה בכלל עוד פרשת תנאים. בכל שאר המקרים זה כבר תלוי במחלוקות. כי חלק מהמאפיינים כן מתקיימים, ועדיין אפשר לראות את הדברים האלה כהתניה. התניה מול התורה, שלא מול האישה, או תלוי איך תופסים את זה. ואז נפתחת לפחות האפשרות להגיד שמתנה מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, זה או בגלל שיעביד לא מעני, למרות שזה מפרשת תנאים, או שזה לא קשור ליעביד לא מעני, זה מפרשת תנאים. כמו שהתורה חידשה שצריך תנאי כפול, היא גם חידשה שלא יהיה תנאי מה שכתוב בתורה. אם אתה מתנה מה שכתוב בתורה, זה לא תנאי. אוקיי? יש פה עוד שתי דוגמאות. שתי דוגמאות שגם לא נראות כמו התניה. למשל, יש גמרא בבבת עקוב כבב. האומר איש פלוני, בני בכור, לא ייטול פי שניים. איש פלוני, בני, לא יירש עם אחיו, לא אמר כלום. שיתנה על מה שכתוב בתורה, משנה. עכשיו, עם מי הוא מתנה פה? איזה התניה יש פה? זה הבן שלי? לא רוצה שהוא יירש פי שתיים. מה? כי אם הוא יירש פי שתיים, אז הוא לא הבן שלי? מה? זה כמו בפאה. אין פה שום דבר. פה כל המאפיינים מתקיימים. זה בכלל לא התניה. אין פה שום התניה. אבל זה, המשנה כבר אומרת שיתנה על מה שכתוב בתורה, זה לא ברטנורה. זה כבר משנה. מה?
לא,
אתה לא רוצה, ואני לא רוצה שיהיה אסור לי לאכול חזיר. אני רוצה לאכול חזיר. מה אתה רוצה? על מה אתה מתנה? ואם אתה עושה פעולה, ואתה תולה אותה במשהו, ואתה אומר שאם המשהו לא יתקיים, הפעולה תתבטל, אני מבין. ואיזה פעולה עשית פה? הירושה זה משהו שקורה מעצמו. אתה לא עושה את זה, את הירושה. הירושה זה דין התורה. ברגע שמישהו מת, הממון שלו עובר ליורשיו. אז על מה אתה מתנה פה? ולזה קוראים מתנה על מה שכתוב בתורה. לא אמר כלום שיתנה על מה שכתוב בתורה. אז פה זה כבר לא ברטנורה. פה זה כבר משנה. והמשנה אומרת שמתנה על מה שכתוב בתורה, הכוונה, אתה לא יכול לעשות משהו נגד התורה. לאו דווקא פרשת תנאים. אותו דבר ב... תראו, הגמרה, יותר מזה, הגמרה עצמה ממשיכה שמה, והיא תולה את זה מחלוקת רב מאיר ורב יהודה. לימה מתניתי דלא כרב יהודה, די רב יהודה אמר בדבר שממון תנאו קיים. זה כבר ממש דיון בפרשת תנאים. אבל אמרנו כבר, זה לא התניה בכלל, מה זה קשור? אמר לא, אבל בדבר שממון, תנאו קיים. בטניה אומר לי שערת מקודשת לי, שערכסות ונא הרי זו מקודשת, תנאו בתל ירמר, רבי יהודה אומר, דבר שממון, תנאו קיים. אז הגמרא קושרת את זה ממש לפרשת תנאים, זה בכלל לא קשור לתנאי. אפילו תימא רבי יהודה, אומרת הגמרא, התם ידעה וכמחלה, אך לא כמחיל. מה הכוונה? ופה? האם הבכור לא יכול למחול? למה לא? מה הבעיה? שימחל. הוא יכול למחול, אבל זה לא תנאי. מה זה ימחל? את מה אני מתנה בזה שהוא ימחל? לא עשיתי כלום. ההורשה זה משהו שהתורה עושה, לא אני. אתה יודע? על מנת שאין לך להשאר כסות ועונה, אני יכול להתנות את זה שהאישה תמחל. בסדר? תורה תמחל, שהאישה תמחל, לא יודע בדיוק מה. אבל אני מתנה את מה? אני מתנה את פעולת הקידושין. אבל בהורשה אין פעולה שאותה אני יכול להתנות. אז מה זה רלוונטי? נכון, הבכור יכול למחול לי. אז מה אם הוא יכול למחול? הוא לא רוצה למחול. מה זה קשור? מה, הוא לא ימחל לי, אז מה יתבטל? מה, לא התניתי שום דבר. לא מתקיים התנאי הראשון שאומר שצריכה להיות איזושהי פעולה. זה כמו קוצר. זה כמו המשנה בפאה לגבי קוצר. מי שקוצר על מנת שלא תהיה, לא יהיה דין שכחה. אז מה, ואם יהיה דין שכחה אז לא קצרתי? מה זה קשור? לכן פה, אז עכשיו יותר מזה, לא רק שהמשנה קוראת לזה מתנה מה שכתוב בתורה, הגמרא קושרת את זה לרבי יהודה. לכאורה שם ודאי התפיסה היא שגם ברבי יהודה, כשכתוב מתנה, מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, או רבי מאיר, רבי יהודה זה רב יש דבר של ממון, אבל גם רבי יהודה מסכים שמתנה, מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, הכוונה לאו דווקא בדיני תנאים. אלא זה דין כללי שיש לו, התנאים זה מקרה פרטי שלו. כי אחרת מה הקשר בין זה לבין מה שכתוב במשנה? זה כבר גמרא. נכון שלמסקנה, זה רק הווה אמינא בגמרא. כי למסקנה יכול להיות שזה גוף מה שכתוב שם. מה אתה קושר את זה לדין ההוא? זה במשנה פה מה שכתוב, זה התנהל מה שכתוב בתורה, הכוונה, אתה סתם רוצה שהתורה תוותר לך. מה אתה רוצה? רבי יהודה, באישה, הרי את נקודה שלי, על מנת שאין לך עליי שיר כסות ועונה, שם היא יכולה למחול. לכן, בדבר שממות, נאו קיים. יותר מזה, שם גם אתה מקדש, אז לכן ברור שזה שייך לפרשת תנאים. אז יכול להיות שבתירוץ של הגמרא, יורדים מזה. אחרת יש גמרא מפורשת לטובת התפיסה הזאת שאומרת שזה בכלל לא מפרשת תנאים. אבל ראינו שיש ראשונים שאומרים שמתנה מה שכתוב בתורה הוא מפרשת תנאים. זה משפטי התנאי. איך זה מסתדר עם הגמרא פה? אם זה משפטי התנאי, אז מה זה קשור למקרה הזה שהוא בכלל לא תנאי? יכול להיות שזה, אבל האמינה של הגמרא שזה לא קשור לפרשת תנאים. אבל זאת גופה המסקנה שכן. יותר מזה, פה בגמרא גם כתוב שמה שרבי יהודה אומר, שמתנה מה שכתוב בתורה, בדבר שבממון, נאו קיים, זה בגלל שהוא מוכל. זה מה שכתוב. ולכן רבי יהודה אומר שבאישה התנאי קיים, כי היא מוכלת. זאת אומרת שהגמרא בעצם אומרת שההתניה היא עם האישה, לא עם התורה. מכאן קשה על תוספות. כי תוספות אומר שבהריית נקודה של המנת שאין לך עליי שאיר כסות ועונה, זה התנאי עם התורה, לא עם האישה. מביא ראיה מנזיר. לא, הוא לא מתנה כלום, זה לא תנאי בכלל. כשכתוב פה שהתנה על מה שכתוב בתורה, הכוונה הוא הלך נגד התורה, אי אפשר ללך נגד התורה. זה לא שייך לפרשת תנאים, המושג התנה זה סתם ביטוי מושאל. נכון, הוא לא עשה שום דבר. נכון, ברור. אם אתה מתנה חלות, אתה יכול להגיד, אם יקרה כך וכך, לא החלתי אותה. אתה לא יכול להגיד, לא קצרתי מקרה כך וכך. קצרתי, זאת העובדה. או הירושה קרתה, זה לא אני מוריש. התורה מורישה. מבקש שמה, ולכן אם הוא לא ימחול, אז מה יקרה? זה אני יודע, זה גם אני יודע. בשביל מה אתה רוצה? הבן הבכור יודע שאם הוא יכול למחול, הוא יכול שלא למחול, אין בעיה, החלטה שלו. או שהוא ייתן מתנה לילדים אחרים, או שהוא לא ייתן מתנה לילדים אחרים. אבל מה אתה מתנה בזה? התנאיה זה תמיד אומר, אני עושה את המעשה הזה בתנאי שאתה תמחל. ואם לא תמחל, אז זה יתבטל מה שאני עושה, אבל אני לא עושה כלום. זה שהבן הבכור יכול למחול או לא למחול, ברור, זה כל אחד יכול לתת מתנות. כן, הוא לא עושה שום דבר, חוץ מלמות, בדיוק. כן. מה זה נקרא בישראל? בהלכה זה קיים.
אני יודע.
החוק לא, החוק לא קובע דיני ירושה לפי התורה. החוק לא קובע את זה. אם אתה תכתוב שאני רוצה דיני ירושה לפי התורה, אז החוק יכיר בזה, כי מותר לך, אם אתה עושה את זה מחיים לפחות. נכון, נכון. יש דיינים מנסים לגרום לאנשים לוותר על זה. לא, אז אם אתה עושה מתנה מחיים זה בסדר, אבל זה לא בית דין. בית דין אתה מגיע כבר אחרי שהבן אדם מת, ועכשיו יש ערעור של האחים על חלוקת הרכוש. זה אין לבית דין מה לעשות. כל מה שהוא יכול זה לבקש מהבכור להתפשר. אבל אם הבן אדם הולך מראש וכותב צוואה מחיים, שהוא מוריש מחיים בשווה לכל ילדיו או משהו כזה, אז בסדר, אין בעיה. הרבה עושים את זה אגב, גם הרבה חרדים, לא, זה הרבה עושים את זה. למרות שחזוני שאומר שלא ראוי לעשות את זה. מה? הרבה חרדים עושים צוואה מחיים, כדי לתת ירושה שווה לכל הילדים.
זה שבת הכל שהדיינים עומדים ומחשים, או מתנים
זה אני לא יודע. אני יודע שמנסים לגרום לאנשים להתפשר, אבל אני לא יודע אם הם מתנים את קיום הצוואה בזה, אני לא יודע, לא מכיר את העניין. בכל מקרה, אני חושב שלבית דין אין מעמד בקיום הצוואה לדעתי, רק לבית משפט, מבחינת החוק. אבל שבחינת האנשים, הם אנשים דתיים, הולכים לבית דין, מה שבית דין אומר, הם יחיימו. לא, אבל זה לא בירושה. במעמד אישי, בגירושין ובקידושין זה משהו אחר. אבל בירושה? לדעתי, אני לא חושב שזה נכון. בירושה אין סמכות לבית דין רבני.
מה?
אין סמכות לבית דין רבני בירושה.
אתה פונה לבית דין
הרבני, לחיים גם למותר. אבל אני צריך להסכים, זה פשרה.
מה?
עוד פעם, בגיטין ובקידושין, לבית הדין הרבני יש סמכות מטעם המדינה. יש סמכות חוקית. אז שמה, אם האישה הלכה לשם ואני לא רוצה, לא יעזור לי. אם אני אלך לבית משפט, אז זה משהו אחר. אבל לגבי ירושה, החוק לא נותן להם סמכות. אם שני הצדדים מסכימים, אז כמובן אפשר ללכת לשם ולחתום שאנחנו מסכימים. טוב, לא יודע, צריך לבדוק, אבל זה מה שאני יודע. צריך לבדוק את זה.
החוק אומר, בשמירות, מברגע שאני הלכת לבית דין שינוני, אי אפשר ללכת לבית דין רבני. הוא כל דבר, אם הוא היה הולכת,
לא? טוב, נשמע לי מוזר, אבל אני אנסה לבדוק את זה. מה? לא, הוא טוען שגם בירושה זה ככה.
אנחנו עניינים שמיות קיינים.
כן, טוב, לא יודע. אוקיי. במשנה בכתובות פי ג' גם יש מקרה דומה, כתב לדין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן בחייך ובמותך, אינו אוכל פירות בחייה, ואם מתה אינו יורשה. כן? הבן אדם אומר, אני מוותר על הנכסים, נכסי מילוג. לא, לא רוצה. הפירות שייכים לי מבחינת הדין, אני לא רוצה, אני מסתלק מזה. ואם מתה אינו יורשה. רשב"ג אומר, אם מתה יירשנה מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה. וכל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. עכשיו, מה הוא התנה פה? כשאתה מסתלק, הוא מפקיר את הזכויות שלו ברכוש שלה. מה? לא, הוא לא מת. לא מדובר על מת. לא, זה בעל ואישה. הוא מסתלק מהזכויות בנכסים שלו, יכול להיות שהוא לא רוצה לטפל בהם, לא משנה כרגע, הוא אומר, אני לא רוצה את הפירות. אני מסתלק מהפירות. אוקיי? עכשיו, מה קורה כשהיא מתה? כשהיא מתה, באופן עקרוני, הוא אמור לרשת אותה. אבל אם הוא ויתר על הנכסים, אז זה כבר לא נכסים של הזוג. הפירות הם לא שלו. באופן עקרוני, הוא לא אמור לרשת. אומר, כן, אבל דין התורה שאתה יורש אותה, אז זה מתנה מה שכתוב בתורה, ההסתלקות הזאת. לכן אתה תירש אותה בכל מקרה, כך אומר רשב"ג. עכשיו, מה זה מתנה מה שכתוב בתורה? מה התנתי? בסך הכל הסתלקתי. לא עשיתי איזושהי פעולה שמותנית בזה שלא יהיה לי את הפירות, אלא פשוט לא רציתי את הפירות. זה לא התניה. עוד פעם, אנחנו רואים שהביטוי מתנה מה שכתוב בתורה מופיע לפעמים גם לא בפרשת תנאים בכלל. גם כשאנחנו לא עוסקים בכלל בפרשת תנאים. אז בואו נסכם רגע איפה אנחנו עומדים. יש לנו בעצם, נגיד באישה, מקדש אישה, על מנת שאין לה עליו שער כסות ועונה. אפשר היה להבין שזה שיעור, כמו שרבי עקיבא איגר הבין. אפשר היה להבין שזה תנאי, כמו שתוספות מבין. אם זה שיעור, אבל הגמרא אומרת שיש קידושים. התנאי בטל והמעשה קיים. נכון? אבל זה רבי מאיר אומר, התנאי בטל והמעשה קיים. אבל אם זה שיעור, איך רבי עקיבא איגר יסביר את זה? לא, מה זה כאן? זה דין דאורייתא. אז יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, ראינו שהריטב"א ורבינו תם שחולקים על רי, בכתובות בדף נ"ו, הם טוענים שמתנה מה שכתוב בתורה, התנאי בטל והמעשה קיים, בגלל שהוא צחק עליה. הוא לא התכוון ברצינות.
מה?
צחק עליה, לא התכוון ברצינות. כמו על מנת שתעלי לשמיים. הוא לא התכוון באמת להתנות את זה. ומכאן דייקתי שכנראה לשיטתם, אם הוא היה מתכוון ברצינות, אז זה כן, אז היה עובד. מה זאת אומרת היה עובד? זה לא שהיא הייתה מקודשת בלי שער כסות ועונה. זה נקרא שהתנאי היה עובד. היא לא הייתה מקודשת בכלל. כמו קושיית התוספות. מה התוספות תקשה? התוספות תקשה הרי על הצד שהוא התחייב לשער כסות ועונה, הוא לא התכוון לקדש אותה בכלל. אז איך אפשר להגיד לו, היא מקודשת לך ואתה גם חייב לשער כסות ועונה. על הצד הזה הוא לא התכוון לקדש אותה. אז הרי עונה את התשובה שלו, שזה מכאן לאבא למפרע, וכל כן, זה ביטול למפרע, האכלה היא אכלה גמורה, ואם לא מתקיים התנאי, אז אני רוצה לבטל. ברגע שהתנאי לא עבד, אז האכלה נשארה, ואין מה שיבטל אותה. זה רי. אבל רבנו תם והריטב"א אומרים לא ככה. למה? כי הם כנראה מבינים שהתנאי לא פועל מכאן ולהבא למפרע, אלא עגלי מילתא למפרע. אבל אם זה עגלי מילתא למפרע, אז מה קורה? כשאני אכלתי, כשאני אמרתי קידוש, למנת שאין לך שר כסות ועונה, בעצם זה בדיוק רבי עקיבא איגר. בעצם עשיתי שיעור. נכון? אמרתי זה קידוש, בלי שר כסות ועונה. עגלי מילתא למפרע. פה זה אפילו לא למפרע, זה בו זמנית. לא, זה לא משהו עתידי. אני עכשיו לא רוצה שיהיה שר כסות ועונה. אז פה זה ממש שיעור, זה ממש התפיסה של רבי עקיבא איגר. והם עצמם הרי שואלים את השאלה של תוספות. אז אם ככה, למה המעשה קיים? הרי על הצד שיש שר כסות ועונה, הוא לא רצה לקדש אותה בכלל. אז הם אומרים, לא, הוא רצה לקדש אותה, רק בלי שר כסות ועונה, זה שיעור, זה לא תנאי. כן, אבל שיעור אי אפשר להכיל. כי קידושים כוללים גם שר כסות ועונה. אתה רוצה לעשות חלות קידושין אחרת שהתורה לא הגדירה אותה? אין, אין חלות כזאת. בדיוק. אז אין ברירה, הרי כתוב שהתנאי בטל והמעשה קיים. איך אפשר להבין את זה? אולי התכוון ברצינות. עם כל הקושי, וראינו כבר שזה קשה, ומתנה מה שכתוב בתורה, ודבר שאינו בידה, בגמרא עצמה רואים שזה שני דברים שונים. בגמרא בגיטין, זה הקובץ שיעורים, יקשה עליהם שם. אבל לא משנה, זה מה שהם אומרים, וזה כנראה גם מה שרבי עקיבא איגר יצטרך להגיד. כי אחרת, איך הוא יסביר? הוא חושב שהרי התקידושין, אמנת שאין לך עלי שאין כסות ועונה, הרי את מקודשת, אמנת שאין לך עלי שאין כסות ועונה, ואומר רבי עקיבא איגר, זה שיעור. ועל זה אומר רבי מאיר, התנאי בטל והמעשה קיים. איך המעשה קיים אם זה שיעור? צריך להגיד, לפי רבי עקיבא איגר, הוא התכוון לשייר, אבל בעצם לא התכוון לשייר, הוא צוחק עליה. לא יודע, מוזר קצת. יש אפשרות אחרת שחשבתי, יש גמרא בקידושין בדף זין. אמר רבה, התקדשי לי לחצי מקודשת. חצייך מקודשת לי, אינה מקודשת. כן. חצי ממני יהיה בעלך. כן, תתקדשי לחצי ממני. אז היא מקודשת. חצייך מקודשת לי, אני מקדש חצי ממך, אינה מקודשת.
לא, לא, לא. מה זה חצייך?
אני חצי ממני יהיה הבעל שלך, את מתחתנת עם חצי ממני. חצי, לא יודע, חצי אחר יתחתן עם אישה אחרת. כך מה אומר? יש לי, היום צריך להיות לי דיבייט עם ירון ידען. זה ירון ידען.
מי?
ירון ידען. זה ראש כהלל שהיה בכפר חסידים ועזב, לא יודע, מאז הוא עובד נגד ההלכה והתורה ונגד הדתיים. אה? כן, משהו כזה. רק יותר ברמה. אה? אז אחת השאלות שהוא רוצה לדון בהם זה כל מיני דיונים מוזרים בגמרא. מערה בעצמו, מי שבא על עצמו. מה אתה לדון? כן, אז הנה עכשיו עוד דוגמה, התקדשי לי לחצי. אה? כי הטיעונים שלו הם טיעונים שהרבה אנשים חושבים שהם טובים. צריך לתת תשובות. אני חושב שמאוד ברצינות. הרבה מאוד אנשים מתייחסים לזה ברצינות רבה. קונטרסים שלא הם להיט, היו. כבר לא מוציא אותם, אבל היו. דעת אמת זה נקרא. ברור, הרבה אנשים, זה היה רבים חללים מפילה. ידע. אז פשוט נזכרתי עכשיו, כי זה אחד הדיונים המוזרים. התקדשי לי לחצי, או חצייך מקודשת לי. אמר לי אביי לרבה, מה ישנה חצייך מקודשת לי, דעינה מקודשת? אישה אמר רחמנה ולא חצי אישה. הכנה מאיש אמר רחמנה ולא חצי איש. אם אתה עושה את הדרשה הזאת פה, תעשה גם את הדרשה הזאת שם. אמר לי, אחי אשתה, התמעית אתה לבית רי לא חזיה. אלא גברה, מי לא חזי לבית רי? אישה לא יכולה להתחתן הרי עם שני בעלים. אז לכן ברור שאתה לא יכול לקדש חצי אישה, החצי השני שלה יהיה מקודש למישהו אחר. אז יוצא שהאישה הזאת היא אשתם של שני בעלים, וזה לא יכול להיות. אבל בעל אחד לשתי נשים כן יכול להיות. אז אם אני מקדש, חצי ממני מקודש לך, וחצי ממני יהיה מקודש למישהי אחרת. לכן בבעל כן אפשר לקדש חצי, ובאישה לא. לאחליקה אמר לה, באינה למינסה וחרית, נסיבנה. בעצם מה הוא אומר לה? אני רוצה לעשות עוד אישה. זה נקרא התקדשי לי לחצי. אמר לה, אם ארזות רבי רידה רב מרי לרבינה, ונפשתו לה קידושי בכולה. למה הקידושין לא מתפשטים על כולה? קדש חצי ממנה? זאת אומרת, אי אפשר לקדש חצי ממנה. בסדר, אז תקדש חצי, וזה יתפשט בכולה, ואז כולה תהיה מקודשת לך. כן, נכון. אז כמו זה, אז היא תהיה חצי אשתי, אבל זה יתפשט בכולה. מילותניה, האומר רגלה של זו עולה, תהא כולה עולה. ואפילו למאן דאמר אין כולה עולה, הנה מי לאיך אתה מקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו. אבל מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, הוי כולה עולה. מה הכוונה? אם מישהו אומר, הרגל של הבהמה הזאת
עולה.
היא קודש, בקדושה של עולה, כן?
עולה.
אז כולה עולה, בסדר? ויש מישהו שאומר, לא, שום דבר לא מוקדש. אבל, זה, אבל גם מי שחולק ואומר ששום דבר לא מוקדש, זה רק בגלל שהקדשתי רגל. אבל אם הייתי מקדיש את הלב, או דבר שהנשמה תלויה בו, אז באמת כולה הייתה קדושה. בסדר? אז אם ככה, אותו דבר צריך להיות באישה, שאני מקדיש חצי אישה, מקדש חצי אישה, אז זה צריך להתפשט על כל האישה, ועכשיו כל האישה צריכה להיות מקודשת לי. כמו, ב, כמו ב, בעולה. אומרים, מידה מיית הבהמה, אחת דעת אחרת. בבהמה, אם חצי ממנה מוקדש, החצי השני, אין מה שיעצור את ההתפשטות. הכל מתפשט על, על כל, זה מתפשט על כל שאר הבהמה, אין שום דבר שיעצור את ההתפשטות. אם חצי מבהמה מתקדשת, זה מתפשט בכולה. באישה, כשאני מקדש חצי מהאישה, החצי השני של האישה זה לא בהמה, זה אישה, זה, זה בן אדם. ואם הבן אדם לא רוצה שהקידושין יחולו הלאה לחצי השני, אז הוא יעצור, אז הם לא יתפשטו. יש פה דעת אחרת שעוצרת את ההתפשטות. לכן שמה זה לא עובד. אז כבר אחרונים וראשונים רואים, או מביאים מכאן דוגמה לזה שקידושין דומים להקדש. לכן קוראים לזה קידושין. זה דומה להקדש. כמו שקדושה מתפשטת על כל הבהמה, בעצם גם הקידושין היו צריכים להתפשט על כל האישה, רק בגלל שיש דעת אחרת שמעכבת, אז, אז הדבר הזה לא קורה. עכשיו, אם זה כך, אולי מה שרבי עקיבא איגר אומר זה ככה. המקדש אישה, על מנת שאין לו עליה, אין לה עליו שער כסות ועונה, אז רבי עקיבא איגר אומר זה שיעור, זה לא תנאי. מה זה אומר? אני עושה חצי קידושין, חוץ מהמחויבות של שער כסות ועונה. אני עושה חצי קידושין. כן, בדיוק. וזה כמו לקדש חצי אישה, רק שפה אין דעת אחרת שמעכבת, כי זה לא חצי מהאישה, זה חצי ממושג הקידושין. אז פה להפך, התורה עצמה רוצה שזה יתפשט לכל, כי התורה רוצה שקידושין יהיו קידושין מלאים. אז יכול להיות שמה שרבי עקיבא איגר בעצם רוצה לטעון, זה לא בגלל שהוא לא מתכוון ברצינות, כמו שאומרים ריטב"א ורבינו תם. לכן היא מקודשת וחייב שער כסות ועונה. אלא בגלל שהחצי קידושין חלים וזה מתפשט בכולה. ואז הטענה היא שבעצם התנאי בטל והמעשה קיים למרות שזה שיעור ולא תנאי. אבל זה, אם זה היה באמת כך, אז זה נכון רק לגבי קידושין. אולי נזירות, אתה יכול להגיד, זה גם חלות כמו קדושה כזאת, אולי גם היא יכולה להתפשט, אני לא יודע. אבל בהתניות רגילות, אי אפשר להגיד דבר כזה. ואז יוצא ספציפית לגבי קידושין, זה לא אמירה כללית. לכן הפשט הפשוט הוא שזה הולך כמו הריטב"א ורבינו תם. שהריטב"א ורבינו תם אומרים שהוא לא מתכוון ברצינות, ולכן בעצם הוא מתכוון לקדש אותה, בלי לסייג. ולכן התנאי בטל המעשה קיים. וכל זה מאוד דוחק. הפשט הפשוט הוא באמת הרי, וממילא גם התוספות, ולא רבי עקיבא איגר, זה לא שיעור, זה תנאי. וכל מה שהתנאי בטל והמעשה קיים, זה בגלל המנגנון שרי אמר, ומכאן אולי הבא למפרע. יש לי מעט מאוד זמן, אני לא יכול להתחיל עכשיו את הקטע הבא, אז אני אגיד לכם רק עוד משהו אחד, לא להשאיר הגיליון חלק, כמו שנאמר. יש גמרא בבבא קמא, בדף י' א', הגמרא אומר, טוב, אם זה סיימנו כרגע. גמרא בבבא קמא, בדף י' א', הגמרא אומרת, מביאה כמה מימרות של רבי אליעזר. ואמר אולה, אמר רבי אלעזר, שיליה שיצאה מקצתה ביום ראשון ומקצתה ביום שני, מונים לה מן הראשון. מדובר על טומאת יולדת. נגיד, יולדת צריכה להיות טמאה שבועיים, אז ברגע שהשיליה מקצתה יצאה ביום ראשון, ומקצת השני של השיליה יצאה ביום שני, אז אנחנו מונים לה מן הראשון. אנחנו מניחים שהלידה כבר הייתה ביום הראשון. עכשיו, לא יודעים. השיליה יצאה, אבל אני לא יודע מה יש בתוך השיליה. הוולד הרי צריך לצאת, כדי שזה יהיה לידה. השיליה יצאה, לא יודע מה יש בתוך השיליה הזאת. הוולד עוד בפנים, בחלק שבפנים, הוולד בחוץ. אז כתוב מונים למין הראשון. בסדר? אמר לי רבא, מהי דעתך לחומרה? חומרה דעתי לידי כולה הוא. דקה מתארת למי ראשון. היא מתחילה להחמיר על עצמה להיות טמאה כבר ביום ראשון, אבל היא תסיים את זה בשבת עוד שבועיים. אז זה גם כולה. אם אתה רוצה להחמיר, אתה צריך להגיד מתחילים ביום ראשון, אבל מסיימים ביום שני. בסדר? בגלל ספק, כי אתה לא יודע אם יש בפנים ולד או אין בפנים ולד. אלא אמר רבא, לחוש חוששת, מימניה, מימנה לא מימניה, אלא לשני. נכון? אז זה הולך לחומה לשני הכיוונים. מתחילה ביום ראשון ומסיימת ביום שני עוד שבועיים. מה היא כמה שמלן? מה החידוש? בסדר, ספק דור הייתה לחומה, אנחנו גם יודעים את זה. מה החידוש? דאין מקצת שליה בלא ולד. מה הכוונה? היית חושב שזה ספק ספיקה. למה? כי יצאה מקצת שליה, אבל יכול להיות שאין בכלל ולד בתוך השליה, רק השליה יצאה ולא הוולד. וגם יצא הוולד, יכול להיות זה רק מקצתו. אז זה ספק ספיקה. כי צריך רוב הוולד שיצא בשביל שתהיה תאומת יולדת. וכמה שמלן, לא, זה לא ספק ספיקה, זה ספק אחד. למה? כי אין מקצת שליה בלא ולד. אם יצא מקצת שליה, ברור שיש שם ולד. יש ספק אם זה רוב הוולד או מקצת הוולד. ולכן חוששים לשני הכיוונים ויש פה ספק. אז החידוש הוא שזה לא ספק ספיקה, אלא ספק. זאת אומרת שאם זה היה ספק ספיקה, אז היינו מקילים לשני הכיוונים, נכון? הייתה מתחילה ביום שני ומסיימת ביום ראשון. אוקיי? שואל התוספות, ואין מקצת שליה בלא ולד. ואם תאמר לרבי אליעזר, רבי אלעזר, דאמר חוששים משום דאין מקצת שליה בלא ולד, אבל אם היה מקצת שליה בלא ולד, לא הייתה חוששת. נכון? אם הייתה מקצת שליה בלא ולד, אז זה היה ספק ספיקה, ואז לא היה צריך לחשוש. מראה יחידם, איך מדובר? אי ברשות הרבים, אפילו בחד ספיקה מתארינן, ואי ברשות היחיד, אפילו בספק ספיקה, נא מתאמן. דאתנן בתארות, כל ספקות שאתה יכול להרבות ברשות היחיד, אפילו ספק ספיקה תמה. הדין של ספק בתומעה שונה מדין ספק באיסור. באיסור ספק לחומרה וספק ספקה לכולה. בתומעה הגדר הוא אחר. אם זה ברשות הרבים, אז זה תמיד טהור. ספק אחד, שני ספקות, שלושה ספקות, לא משנה כמה, הכל טהור. אם זה ברשות היחיד, הכל טמא. לא משנה, ספק אחד, שני ספקות, שלושה, הכל טמא. אין הבדל בין ספק לבין ספק ספקה. כל השאלה זה איפה זה קרה. זה קרה ברשות היחיד או ברשות הרבים. אומר התוספות, איך מדובר כאן? כאן זה הרי ספק לגבי תומעה, תומעת יולד. איך זה היה? אם זה היה ברשות הרבים, אז גם בספק בודד זה היה צריך להיות טהור. אם זה ברשות היחיד, אז גם בספק ספיקה זה טמא. אז איך הגמרא פה אומרת, זה בא ללמד אותנו שיש פה רק ספק אחד ולא ספק ספיקה. כי בספק ספיקה היינו מקילים ובספק אחד מחמירים. בדיני טומאה אין דבר כזה שבספק מחמירים ובספק ספיקה מקילים. אם זה ברשות הרבים בשניהם מקילים, אם זה ברשות היחיד בשניהם מחמירים. אז איך יכול להיות מקרה שבו בספק מחמירים ובספק ספיקה מקילים בדיני טומאה? אז אומר אבני נזר, יש ספר פלפולים של רבי יונתן אייבשיץ על התורה. בפרשת, מה? סליחה. יש לומר, שמעתי, דילגתי שלב. יש לומר, דשמעתי נאירי עניין לא עושה על בעלה. הדיון פה הוא לא על תומה, הוא על איסור. השאלה אם אסורה לשמש עם בעלה או לא, אבל זה לא דין על תומה, זה דין על איסור. שואל התוספות, שואל אבני נזר, מאיפה אנחנו לומדים עם דין ספק תומה ברשות הרבים? או ברשות היחיד? מסותה. כן. סותה שנסתרה, זה ברשות היחיד, לכן מספק אנחנו מתמים. אבל אם היא לא נסתרה, אם זה ברשות הרבים, אז לא משנה כמה ספקות שלא יהיו, סליחה, אז אפילו ספק אחד, היא תאורה. זה המקור, לא משנה, הגמרא אומרת שזה המקור. לומדים את זה מסותה. עכשיו, מה הדיון בסותה? דיון הוא על תומה, סותה נטמעה, לא עושה על בעלה. הדיון שם הוא איסור על בעלה. וזה המקור שלך לדיני ספק תומעה וספק ספקה בתומעה. אז איך אתה אומר לי, לא, פה הדיון הוא על אוסרה על בעלה, אז לכן זה בספק מחמירים ובספק ספקה מקילים. המקור לזה שאין הבדל בין ספק לספק ספקה הוא בסוטה, ושם הדיון הוא על אוסרה על בעלה. אז הוא מביא, מי שהמול של הספר הזה, זה נכד של אח של הסוקת שובר, לאבני נזר. הוא מביא את זה בשם דודו זקנו, את העניין הזה. והוא אומר, בפרשת חוקת. אז הוא אומר, הוא מביא את הכוזרי, שהכוזרי אומר שטומאה שייכת רק במקום שיש קדושה, ולהפך. אם אין קדושה ואין טומאה, אז זה איסור. זה אסור ומותר, זה לא קדוש וטמא. אוקיי? אז הוא אומר ככה, למה הסוטה נאסרה על בעלה? היא מעלה מעל באישה. היא מעלה בקידושין, היא עשתה פעולה שפוגעת בקשר הקידושין. למה יולדת אסורה על בעלה? היא לא אסורה על בעלה, היא אסורה על כל אדם. נכון שמי שיבוא עליה זה בעלה, כי מישהו אחר אסור לו. אבל האיסור הוא לא איסור על בעלה, הוא איסור על העולם, היא טמאה, אסור לשמש עם אישה במצב כזה. אוקיי? זה אומר ככה, במקום שבו האיסור בגלל פגיעה בקשר הקידושין, אז זה טומאה. למה? כי זה היעדר קדושה. כשיש היעדר קדושה, אז הדין הוא דין של טומאה. ובגלל הטומאה אסור לבעל לבוא עליה, אבל זה בעצם דין של טומאה. כי מושג הקידושין נפגע. כשהקדושה נפגעת, נוצרת טומאה. בטומאת יולדת, למרות ששם יש ממש טומאה. כן, היא מתמת תארות שהיא נוגעת בהן. אבל האיסור לבעלה דווקא לא קשור לטומאה. למרות ששם יש ממש טומאה. בעשותה היא לא טמאה באמת, שהיא נוגעת במשהו, היא לא מתמת אותו. אבל האיסור שם נקרא טומאה, כי זה פגיעה בקדושה. ביולדת יש ממש טומאה, כשהיא נוגעת בדברים, מתמת אותם. אבל האיסור של יולדת לבעלה הוא דווקא איסור, הוא לא טומאה. כי האיסור הוא לא בגלל פגיעה בקשר הקידושין ביניהם, זה לא קשור, זה מצב פיזיולוגי. אוקיי? לכן זה לא גדרי ספק טומאה, זה ספק איסור. בסוטה הגדרים הם ספק טומאה. בעצם מה שהדבר הזה אומר, שמושג הקידושין שייך לעולם הזה של ההקדש, של הקדושה. ולכן פגיעה במושג הקידושין יוצרת טומאה, ולא איסור. וזה מה שרואים בגמרא שראינו קודם. שפשטה קדושה בכולה, והגמרא אומרת שיהיה אותו דבר באישה. שבקידושין נפשטו בכולה. כי קידושין והקדש זה אותו דבר. קידושין זה סוג של קדושה. הקשר בין בעל לבין אישה הוא בעצם שייך לעולמות הקדושה. לעולמות המושגים של קדושה וטומאה. וזה לכן הגמרא אומרת שתפשוט קדושה בכולה באישה, כמו שאנחנו רואים בבהמה שמקדישים אותה. בסדר? טוב. מה? נכון, ולכן שם זה ספק טומאה, באמת זה לא ספק איסור. לכן משם לומדים את דיני ספק טומאה. כי בעצם האיסור של הסוטה לבעלה הוא טומאה, הוא לא איסור. אוקיי, פעם הבאה אנחנו מתכנסים עד עכשיו גמרנו את מתנה מה שכתוב בתורה, ובפעם הבאה אני אכנס לדבר שבממון, ואז נגיע לסוגיה שבפרק שלנו. שלום. מה? כל הנושאים, תורה, אמונה, הלכה.
זה פודקאסט כזה. מעלה את הקלטה כשתהיה הקלטה. היה ראש כולל, ככה, לפחות אני הבנתי, זה כבר חשיבי. ובאיזשהו שלב לקח את אשתו ואת הילדים ובלילה ברחו.